θέλω αλήθως εσύ εγώ. Αχα τη φιλοσοφή, βασνία μήνα κατού. כלומר, השכל דוחה את הרעיון שיש לאלו הגוף, ויש לזה כמה ראיות שכליות. אחת למשל, שמובאת על ידי הפילוסופים, זה שכל גוף יש לו גבול, וכל מה שיש לו גבול, יש גבול לכוחו, וכוחו של האלוה לא ייתכן כל גבול, שאם לא כן היה העולם קלה, וכל המציאות בטלה. אם כן, ברור שלאלוה כוחו אין סוף, ממילא אין לו גוף ולא דמות הגוף. או זאת דעתם של הפילוסופים. נוסף לכך שזה גם הפסוק אומר את זה מפורש, לא תעשו כי פסל לכל תמונה, לא ראיתם כל תמונה וכדומה.
סליחה,
לכן
ליוונים הייתה דמות לכל אחד מהיהודים, בגלל שהיו מובדלים.
זה היהודים. לא, לא נדבר על היהודים, נדבר על הפילוסופים. מה? עובדי היהודים לא הבינו את זה, אבל החכמים, הפילוסופים שלהם הבינו את זה. כן, אמרו שלא ייתכן לצמצם את האלוהות בדמות גוף, נכון? ולכן זה מוזר כל המקומות האלה שיש בתורה שבהם כתוב כל מיני דברים על הקדוש ברוך הוא שיש לו ידיים ושיש לו נחיריים, כן, חרון אף השם. איך הוא כועס, אז האף חורד, כן, וכדומה מהדברים האלה. או שיש לקדוש ברוך הוא מרכבה שהוא נוסע על גביה, כן, וירד השם על הר סיני. כל הביטויים האלה אין הדעת סובלתם. אז איך נבין אותם? אמר החבר, כל שמות האלוה חוץ מן השם המפורש. אז עכשיו מה, על מה אתה הולך לדבר איתנו? על כל השמות של הקדוש ברוך הוא חוץ מהחשוב ביותר. אז מה הרווחנו? דווקא החשוב ביותר זה מעניין אותנו. אז איפה הוא ידבר על השם המפורש? בגלל שמבחינת המבנה של המשפט הוא היה רוצה להגיד בהמשך הם, אז הוא כאילו שם בסוגריים ואמר מוסגר את הביטוי חוץ מן השם המפורש. לא חייבים לשים סוגר. הוא ידבר על זה במאמר רביעי. לא, במאמר רביעי. כלומר, יש הבדל מהותי בין כל הדיונים על שמות האלוה שיש במאמר שני ובין מאמר רביעי. אתם תראו שהרבה פעמים בספר הכוזרי רבי יהודה הלוי חוזר על אותה סוגיה, ולכאורה הוא חוזר על אותם הדברים, אומר את אותם הדברים שהוא אומר במאמר אחר, אבל כל פעם יש העמקה יותר. כן,
אמרנו שבמאמר שני הוא דווקא בא לדבר על הנבואה.
נכון.
הנבואה דווקא זה אני השם.
נו.
בנבואה דווקא מתגלה השם המפורש.
נכון.
אז למה דווקא הוא לא מדבר פה על השם המפורש, אלא מדבר על כל השאר? אם אנחנו מדברים על נבואה, דווקא צריך להתחיל בשם המפורש.
אבל יש מדרגות בנבואה. כדי להבין מה זה שם השם, אתה צריך להתקדם יותר, לעבור את מאמר שלישי. מאמר שלישי בונה את המדרגה המוסרית של האדם, נכון? איך פותח מאמר שלישי? איזה מילים? זאת תורת עובד האלוה משלנו. בסדר? זאת תורת עובד האלוה. אחרי שאדם עובד את האלוה, אז מתגלים בנפשו נתיבי ידיעה שלא היו לו מקודם. לכן רק אז אפשר לדבר איתו על מציאות השם. לכן בינתיים מדבר על דברים אחרים. יש לציין שלכל שפה יש ייחודיות באוצר המילים שלה. למשל, בשפה שדוברים האסקימוי אין מילה בשביל קרח. יש 15 מילים שונות שכל אחת מהן מציינת סוג אחר של קרח, אבל אין מילה שפירושה קרח סתם. בעוד שעבורנו מספר המילים מאוד מאוד מצומצם: קרח, כפור, שלד, פחות או יותר זה מה שיש לה. אצל האסקימואים 15. אצל הבדואים בערב הסעודית יש כ-20 מילים בשביל גמל. גמל, כן? יש גמל כזה, גמל כזה, גמל כזה. אנחנו דוברי העברית דלים בזה, יש לנו גמל, ענקה, מה עוד? בכרה. טוב, זה מה יש. אבל אצל הבדואים יש 10 מילים. זאת אומרת שכל שפה מקדישה יצר מילים יותר מרובה לעניינים הקרובים ללב דובריה. עכשיו, העברית במה מצטיינת? שמות השם, נכון? גוי אחד, רשע ואנטישמי, בשם מרטין לותר. היה מייסד הדת הפרוטסטנטית. תרגם את התנ"ך לגרמנית, במבוא הוא כותב שהקושי העיקרי בתרגומה של הביבליה, של כתבי הקודש, זה ריבוי השמות האלוהי. הרי בגרמנית יש מילה אחת, גוט. כל השאר, אל. זה שהעברית היא שפה המיוחדת לדיבור הזה. מומחיות בעניין האלוהי. אז לכן, הנושא העיקרי של השפה העברית זה לא סתם, זה שמות האלוהי.
גם בארמית אין את זה.
נכון. אפילו בשפות הקרובות אלינו. איך אתה אומר בערבית? אללה. נכון? אללה זה אל. אללה זה שם השם, כן? לא, זה מה שיש.
כאשר אומרים 17 מילים לקרח, זה אומר שמבחינים
15, אני אמרתי 15.
15 סוגים של קרח. הדבר מבחינה הזאת, האם זה 15 סוגים של אלוקה יש לנו? שאלה.
אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, כשיהודי אומר ראיתי את השם, דבר לנביאים, כן? והשני אומר, אני דווקא ראיתי את השם צבאות. הם לא מדברים על אותו דבר בכלל, אלא שיש לנו ידיעה פנימית שנמסרה לנו על ידי הנביאים, שכל התפיסות האלה זה אותו אלוה. אבל זה חידוש. כלומר, כשאתה אומר שהקדוש הוא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אתה לא אומר השם הוא אלוהי אברהם ויצחק, אלא הוא גם אלוהי אברהם, וחוץ מזה הוא גם אלוהי יצחק. במילים אחרות, אם היית הולך לאברהם ומראיין אותו, שואל אותו, אדוני, מר אברהם למשפחת אבינו, מי הוא האלוה שאתה מאמין בו? אז אברהם היה מתחיל לדבר עם העיתונאי, תודה רבה, הראיון מעניין, רשמתי מי הוא אלוהי אברהם. אחר כך אותו דבר, הולך ליצחק, גם כן ממשפחת אבינו, ושואל אותו, תגיד, מי זה האלוה שלך? מה זה ידבר? דברים, רושם אלוהי יצחק. חוזר הביתה, אומר רגעיה, אז אברהם ויצחק לא מאמינים באותו אלוה בכלל. תורת משה גילתה לנו דבר שהוא על פניו לא גלוי, שאלוהי אברהם זה בעצמו אלוהי יצחק, זה אותו אחד, והוא בעצמו אלוהי יעקב. זה חידוש, כן? אז אתה יודע שהחוויה המיידית היא דווקא ידילית של ריבוי אלים. כן. כן, אבל מי כתב לך את כל זה? משה כתב לך את זה. אז אחד אומר, זה משה שגילה, כן? למשל, כי השם אלוהיכם, אומר משה, הוא אלוהי האלוהים. כלומר, השם הוא אלוהיכם ישירות, והוא, אצל הגויים, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, ראש הפירמידה של האלים. או יותר מן, נכון? השם הוא האלוהים. לא האלוהים הם השם, אלא השם הוא האלוהים. זה החידוש. תודה. כן. זה החידוש, שהשם הוא כל הגילויים האלה. עכשיו, לנו זה חסר משמעות כל הדברים האלה. למה? אנחנו בעידן שאחרי הנבואה. אנחנו לא נביאים. אז בשבילנו זה אותו דבר. תגיד אל, תגיד גוד, תגיד הקדוש ברוך הוא, תגיד שדאי, בעצם זה אותו דבר. לא בגלל שהצלחנו לעלות לדרגה של הפשטה יותר גבוהה, אלא אדרבה, בגלל שירדנו ואין אנחנו מסוגלים לחוות את החוויה הנבואית, לכן אצלנו הכל אותו דבר. ואת הדבר הזה מבטא תרגום אונקלוס, שכל מקום שכתוב שם אלוהי בתנ"ך, הוא אומר השם. לא משנה אם בכתוב נאמר אלוהים או השם או שדאי, לא משנה, הוא אומר השם. כל מקום. יוד יוד, כן, מה שבא בדפוסים שלנו. כשיש לו שתי שמות אין לו ברירה. אבל למשל, ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, אז שם הכתוב ויתגלה השם. זה יודיות או יודיות, כמו שנה. כלומר, הוא בכוונה מאחד את הגילויים כדי שלא תיפול לאלילות בעידן שבו הנבואה. בסדר? עכשיו בואו נראה מה שיש לרבן יהודה הלוי ללמד אותנו כאן. מה שאנחנו נראה כאן בפסקה ב', היא פסקה ארוכה כמו שאתם רואים, היא מסתרת עד עמוד נון, זאת ההשקפה הפילוסופית, כלומר מה שנקרא הפילוסופיה הדתית של היהדות. ואין פה שום הגדרה חיובית של האלוהות. רק במאמר רביעי מתגלית הפנימיות של שפת הנבואה, ובמאמר רביעי אז הוא מסביר לנו את הדברים מבפנים, כפי שהנביאים הכירו אותם, לא כמו שכתוב בפרק במאמר שני. כלומר, צריך להבין שמה שאנחנו נקרא כאן זה השכבה הראשונה, זה לא הכל, זה לא חזית הכל. אמר החבר, כל שמות האלוה חוץ מן השם המפורש, שהוא, אגב, מה זה שם המפורש? יקירה, כן?
לא הכוונה למילים שאנחנו לא יודעים שהכהן היה אומר?
לא. לכן, למה שאלתי? כי ידעתי שיש מישהו אחד בסיבור שיגיד אחר. מה? יש כל מיני מילים, זה השם שם. כן, כל מיני דברים ארוכים. אז זה לא זה. שם המפורש זה שם בן ארבע. י, כ, ו, כ. אז כל שמות האלו, אחוז לשם המפורש, הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו, שכולם שאולים מההתפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו ומעשה. כלומר, אין פה שום דבר עצמותי באלות. כך הוא נקרא הרחום, כאשר יטיב לאדם, אשר קודם לכן היו אנשים רחמים עליו בצר לו. כלומר, אתה רואה מישהו מסכן, פתאום השם עזר לו. כלומר, אלוהים הוא רחום. אבל לא שבאמת יש לו מידת הרחמנות. מדוע? כי מידת הרחמנות היא פעלות. אני רואה מישהו מסכן, זה עושה לי משהו, כן? אני נהפך ליבי בקרבי ואז אני עוזר לו. זאת אומרת שאני נפעלתי מן החוץ. לא ייתכן לומר על האלוה שהוא נפעל מן החוץ, ולכן אנחנו לא אומרים שהוא באמת רחום, אלא מאיתו רחמים. יש פעולה של רחמים שיצאה מבחניו. בסדר? לכן כשכבר שכתוב מהו רחום אף אתה רחום, אז הרמב״ם מעתיק את זה ככה, מהו נקרא רחום אף אתה היה רחום. כן,
יש לי פה איזה בעיה שכל שמות השם המפורש הוא כולל הכל.
הוא לא הסביר לך מה זה שם המפורש, הוא לא הסביר לך מה עניינו. גם רק במאמר רביעי הוא הסביר לך מה זה שם המפורש. פה הוא אומר לך, אני לא מדבר על שם המפורש, מדבר על השאר.
אז אני חושב מה יש לי במאמר
רביעי. בסדר,
אם הקדוש ברוך הוא לא נפעל, אז כשהאדם מתפלל בתפילה שלו מכהנת, אז מה זה אומר? איך הקדוש ברוך הוא הקשיב? אז זה השפיע על משהו.
זאת אומרת, האדם השתנה, ולכן מלא השגחה אלוהית עליו היא אחרת. זאת אומרת, זה חוק פנימי של ההוויה. האדם מתפלל, אז הוא לא אותו אדם שהיה לפני התפילה. אז ממילא, מה שהיחס שהיה אליו לפני התפילה, ממילא כבר לא מגיע לו עכשיו, לכן תפילתו נענית. כן?
יש עניין שכאילו נבראנו, כי הקדוש ברוך הוא רצה להטיב, אנחנו כאילו נבראנו בשביל שיהיה לו למי להטיב. אז הנה, אז יש פה השפעה חיצונית, זאת אומרת, השם הוא מתיב, אנחנו נבראנו בשביל שיהיה לו למי להטיב, שהקדוש ברוך הוא טוב, ואתה לא יכול לקרוא טוב עד שאתה לא מתיב, אז
כאילו... איפה קראת שהשם ברא את העולם כדי להטיב?
הרמח"ל,
ברוך
השם.
רס"ג אומר?
אחד
מהשלוש סיבות
שמגישים
לו, שרצון הטוב להטיב. בסדר. אז נגיד רס"ג יגיד. בסדר. האם רבי יהודה הלוי זה רב סעדיה גאון? התשובה היא לא. שתיים, גם רבי יהודה סעדיה גאון, גם רמח"ל, יודעים שאין כוונת הביטוי הזה להסביר למה הקדוש ברוך הוא ברא, אלא להסביר לנו איך העולם פועל. אני רוצה להבין מהו עולמו של הקדוש ברוך הוא. עולמו של הקדוש ברוך הוא פועל כמערכת שעניינה לקבל הטבה, ולכן אני יכול לפרש את הרצון שלו, אני יכול לנסח את זה כך, ובכל רוצה להטיב, לכן ברא את העולם. אבל אחרי תשאל פה השאלה, והרמח"ל בעצמו שואל אותה בדעת תבונות, אם תאמר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להטיב, אם כן היה מוכרח להטיב, כי הרי מטבע הטוב להטיב, אז הוא מוכרח להטיב. אז תכף נראה שהוא מוכרח במשהו. אלא מה? אומר רמח"ל, הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה מטבע הטוב להיטיב.
שמה רצה להיות מוכרח?
הוא החליט שיהיה מטבע הטוב להיטיב.
אבל
השאלה, רגע, הקדוש ברוך הוא טוב, זה ברור.
אבל הוא הטוב, למה מטבע הטוב זה אומר שיש משהו שטבוע בקדוש ברוך הוא.
וזה אי אפשר לומר, כי הרי זה נופל לתוך מערכת פנתאיסטית. כן, מערכת פנתאיסטית שבה האלוהות האינסופית משועבדת לחוקים. זה לא יכול להיות. אז גם החוק הזה הקובע שמטבע הטוב להיטיב, זאת החלטה אלוהית שהחוק הזה תהיה. אבל בטרם החלטתו זאת, אין מטבע הטוב להטיף. כאן תשאלה שאלה, אז למה הוא רצה שיהיה מטבע הטוב להטיף? אחרי שהוא החליט שיהיה מטבע הטוב להטיף, אז ברור שמוכח העולם להיברק. אבל מה הכריחו לרצות להיות מוכרח? הסתבכנו. לא, אז זה בדעת תמונות, הוא נותן תשובה אחרת. למה? אז הוא אומר כדי לגלות את ייחודו. אבל לגלות את ייחודו, כל הכבוד. אבל למה הוא רצה שיהיה הכרח לגלות את ייחודו? כלומר כך שאתה יכול להרבות בשאלות, זה לא בא לפסול את השאלות, זה גם לא בא לפסול את התשובות. זה רק בא לומר שהתשובות הן רק העמקה יתרה בהבנת הנברא, ולא בהבנת הבורא. בסדר? טוב, בואו נחזור לעניין. כן. כל שמות האלוה הם סיפורים, חוץ מן השם המפורש, הם סיפורים מותרים ונוסעים על עצמו, שכולם שאולים מההתפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. כך הוא נקרא רחום, כאשר יטיב לאדם אשר קודם לכן היו אנשים רחמים עליו בצרלות. מייחסים אנו לאלוה רחמים וחמלה, אם כי לפי מהותם בנו אין אלה כי עם חולשת הנפש והיפעלו טבענו, דבר אשר לא ייתכן בו יתברך, כי הוא שופט צדיק הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושר, ולא שתשתנה עצמותו, לא מתוך שנתעוררו בו רחמים על האחד ולא מתוך שכעס על חברו. זה מעניין, כי היום יש איזה בלבול מסוים, מכנים מוסרי כל מה שנובע מרחמנות. מה שמרגש ומעורר רחמים נקרא ערך מוסרי, נכון? זה טעות חמורה. כבר הודיעונו חכמים, כל המרחם על אכזרים סופו מתאכזר על רחמנים. זאת אומרת, מה שנקרא מוסרי זה מה שראוי לפי חוכמת הטוב והרע לעשות.
זאת אומרת,
שמובדת מאות המילה. מה? הרבה מושרות, שבא לעצור. אפשר גם את זה להגיד, כן? בהחלט. כלומר, אבל יש במובן של ה...
יש את זה.
מה?
יש את זה.
מה זה משנה? אתה מחפש השני עכשיו? מה?
איפה זה התחיל לנו?
אז זה התחיל ממך, אתה השם. לא, סתם. מה זה משנה איפה זה התחיל? זה דבר עתיק.
זה דבר עולם נגיד שירחמו
על המוסר
המקולקל הזה.
זה מקולקל, למשל כן, למשל אני יודע. אני יודע, יש... אמרו
בסדום
למשה. מה במשה?
יש ניסוי
שלו. כן, כן, נכון, נכון. זה דוגמה. יש למשל יש איזה תינוק שנולד. מה זה מתוק התינוק הזה? הוא מבקש חלב, אז נותנים לו חלב. והוא מבקש החלפת חיתולים, אז מחליפים לו את החיתולים. והוא צריך גם קצת נדנודים, אז מנדנדים אותו. אבל אם אתה יודע שהתינוק הזה זה אדולף היטלר, מה צריך לעשות מבחינה מוסרית? צריך לחנוק אותו, נכון? אבל זה כואב הלב. בסדר, אז זה לא רחמנות, אבל זה לא מוסר. בסדר? יש הבדל מה צריך. זה הרי קיצוני, אבל זה גר. עכשיו, פה הדיין, למשל, האיש המוסרי, מתואר פה על ידי רבי יהודה לוי, כמי שפועל על פי דרישת האמת ולא על פי הרגשנות שלו. הנה, הוא מביא דוגמה. ומאין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם, אשר בבוא דברי ריבות לפניהם, ישפטו על פי החוק, ולפי זה יצאו בעלי הדין מלפניהם. הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין. אז מה האידיוט חושב? הוא אומר, זה שהדיין חייב בדין, זה בגלל שהדיין שונא אותו. ואותו אחד שיצא זכאי בדין ועוד קיבל פיצויים, זה בגלל שהשופט אוהב אותו. אם זה כך, זה חמור מאוד. השופט צריך לשפוט לחובה או לזכות, לא בגלל שהוא אוהב או שונא, אלא בגלל שככה האמת. נכון? מה אתה אומר?
כל מה שבעצם עובד על זה אומר פה שכל פעולות של הקדוש ברוך הוא הם אמת, אז איך מסתדר עם צעירים שאומר קודם כל אמת לארץ להשליך ועולם חסד ייבנה? העולם נבנה בחסד, לא באמת, זה אמת להשליך. אז אין אמת.
זה לא מעניין אותנו עכשיו. אנחנו עכשיו דנים בשאלה אחרת. אנחנו דנים מהו האופן, מהי המעורבות של הבורא במידות שבאות מאיתו, מידות החסד והדין. האם הקדוש ברוך הוא מעורב אישית, או שיש מלפניו חסד ודין? זה בדיוק העניין. האם כשהשופט חייב מישהו בדין, בגלל שהוא שונא את הבן אדם?
לא.
לא, אלא בגלל שכך החוק מחייב. יכול להיות שאישית הדיין מאוד אוהב את המחויב בדין, אבל אומר, מכיוון שראוי אתה על פי אמות מידה של החוק שאמורות להיות בנויות על המוסר, אתה ראוי להתחייב בדין, לכן אני מחייב, סליחה, לכן אני מחייב אותך בדין, נכון? בשום קשר לשאלה אם אני אוהב אותך או שונא אותך. כך הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. כשיש מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, או מידת הרחמים, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא נתמלה בהיפעלות של רחמים כלפי אותו אחד, או בכעס של דין כלפי אדם אחר, אלא שכך מתחייב על פי דינו. בסדר?
מצד האמת שיבוא חסד?
לא יודע אם זה מצד האמת, לא יודע אם זה מדובר על אמת או דין או רחמים. הכוונה היא, מה שמעניין אותנו לעניין זה, זה ללמוד שקדוש ברוך הוא איננו מעורב בדבר. הוא מעורב, אבל באופן יותר עילאי ממה שנראה מהביטויים האלה.
כלומר, הוא ברא מערכת שמתפקדת פעם דין, פעם זה, פעם זה, והוא זה שברא אותו.
נכון. אז אם כן, הכל נעשה ברצונו.
כן, כמובן.
הכל מדעתו, כלומר, זה לא נעלם ממנו.
כן, אז כל פעם שעובד אחד מהדברים האלה זה...
יפה. ככה אלו המכונה אצלנו לפי בחינת פעולותיו. פעמים בשם אלכנו ונתן. ופעמים בשם אלכנו ונתן. אם כי הוא יתברך, אינו משתנה, מתואר לתואר.
אז מה שהוא אומר זה שהוא לא באמת מקנה, אבל הוא נוקן.
נכון.
אז הקינה זה לא אמיתי. אני מדבר כאילו על זה ש...
נכון.
מבחינת הרגשות שמובילים את הקדוש ברוך הוא,
אז אין רגשות.
אז יש את הקטע של סס, כמו שססתי אליכם להטיב לכם, ככה הסיס לפגוע לכם. זאת אומרת, הוא סס לעשות את הדין שלו. הוא סס להטיב איתנו, הוא סס לפגוע בנו.
מראה ססון. מראה ססון.
אז אין, הוא מראה שהוא, הוא מראה טובה, איך הוא מראה ססון? כאילו כשקדוש ברוך הוא מוריד לגשם, איך אני רואה שהוא מוריד את הגשם?
יש הערת פנים. יש הערת פנים. הוא ברא בעולמו, הערת פנים.
שאני רואה שיחד עם הטוב שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא גם כן בא איזה...
יש גם איזה חבילת שי, איזה עטוף יפה עם הסר. יש לוף דבן על הקצף. אפשר להגיד, מה אתה רוצה ארוחת צהריים? כך. לא משנה איך זה מגיע, עם דוף דבן, בלי דוף דבן, כך. יש, אתה רואה ש... יש לזה תשומת לב. נכון? חתכו את הסלט כזה.
אז הספירות זה חלק מהמערכת
הזאת? הספירות לא, לא קשור. בכלל לא מזכיר פה ספירות, בשלב הזה. אשר לכלל, אז זה נגיד, זה הגדרה כוללת. עכשיו אני נותן פירוט. אשר לכלל כל התארים המיוחסים לאלוה, חוץ מן המיוחסים לשם המפורש, שלושה הם סוגיהם: תוארי הפעולות, תוארי היחס ותארים שוללים. תוארי הפעולות שאולים מן הפעולות הבאות מאת האלוה על ידי סיבות אמצעיות טבעיות, כתארים מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, וחנון ורחום וקנו ונוקם וגיבור ושדאי וכדומה לאלה. כלומר, כל השמות האלה זה שמות של פעולות. איך הקדוש ברוך הוא מוריש ומעשיר? על ידי הגשם, למשל. הגשם, מעשיר. היעדר גשם, מוריש. נכון? אלה הן פעולות טבעיות, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו, אבל זה בדרך הטבע. זה נקרא תארי הפעולות. וגם כשיורד לנו הגשם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה. מה? כן, הוא נשמע תוכל, כך מה שהרבה גשם לא... הרבה זמן הגשם לא ירד, אז יש ברכה. כן, הוא נשמע תוכל חי ועוד כמה דברים. יש סידורים שזה בשם ומלכות, יש סידורים שזה בלי שם ומלכות. זה בובה ברינת ישראל שם, שיש עצירת גשמים זמן רב, וזה ברכה אומר שם. ויש גם זה שאנחנו מברכים, לא? אנחנו מבקשים בקריאת, בקריאת 18, מברך השנים, לא? ברכת השנים.
כאילו, אני אומר, נגיד אדם בועד גשם, אני לא משנה. השנה
יהיה
מקום להגיד את זה?
ייתכן מאוד, כן. או יכול להיות שלא יהיה מקום, תלוי. אם יחזירו את ארץ ישראל, אז לא יהיה גשם. לא מחזירים, ייקשה למסע ומתן, פתאום, לא יודע מה. כן? אז ירד בהרבה גשם.
אחת, מה זה שדאי? איך
שדאי
מסתדר?
שדאי זה כוונה משדד מערכות העולם. וזה נכון, מוליד. שדאי זה כוח על הולדה.
זה לא כמו שאמר לעולם די?
לא, אמר לאלהותו די ולעולמו די. זה מה שמכאן ואילך כל פועל דרך הטבע. אשר לתארים היחסיים כמו ברוך ומבורך ומולד וקדוש ורם ונמצא אינם אלא דברי הערצה בהם ירוממו בני האדם את האלוה, ואם יהיו תארים אלה מרובים אין הם מחייבים ריבוי באלוה ואינם פוגמים באחדותו. תארי הערצה, הביטוי תארי היחס הוא ביטוי מטעה, בגלל שלפעמים כשאומרים תארי יחס במובן של יחס אל האחד אל השני, כלומר של הבורא אל האדם, אבל פה אין הכוונה לזה, לכן היחס במובן של הרגשה, איך אני מתייחס אל השם. והשלישי ואשר לתארים השוללים כמו, זה מעניין מאוד, מה זה תארי שלילה? חי ואחד וראשון ואחרון. חי זה תואר שלילה.
גם
אחד וראשון ואחרון. לא תואר בהם האלוה, כי אם במען יש שולל ממנו הופכם, לא כדי לייחס לו בהוראתם השכיחה אצלנו. מה זאת אומרת? כשאני אומר לאלוהים שהוא חי, הכל של דבר, כמה שהוא לא מת. אבל אם הכוונה חס וחלילה שהוא חי, לא. הקדוש ברוך הוא בעצם הוא לא מת, הוא גם לא חי. אז למה אני אומר חי? כדי לשאול, מת. מה אתה אומר? בבקשה? אני אשמח להתייחס. אלוהי אברהם. תארי הפעולות או תארי היחס או האמת היא זה יותר מסתבר שזה קשר לקבוצה הרביעית של התארים המיוחסים לשם המפורש. איך המשמע ממאמר רביעי?
כמו שהתחלנו בזה שהעברית
מגוע
זה הריבוי השמות ששתים לקבוצות האלה הם לא קשורים לשם
המפורש. כן.
יש בעצם
הרבה
גם
בדתות
אחרות.
נכון, נכון. כלומר, בזה לכאורה אין שינוי בין העברית שלנו לבין מה שכל פילוסופיה דתית אומרת. לכאורה זה ממש אותו דבר. אנחנו יוצאים קצת מאוכזבים, כן, דברי רבי זאב. לכן אני מגיע לכם תמיד, יש מאמר רביעי. בסדר? אבל פה זה קודם כל כדי לשלול אי-הבנה. כן? כלומר, לשלול טעויות. אז אומרים שאומרים שאלוהים הוא חי, אין הכוונה שהוא חי, אלא הכוונה שהוא לא מת. כשאנחנו אומרים שהוא אחד, אין הכוונה שהוא אחד, אלא הכוונה שהוא לא הרבה. אבל האם אפשר להגיד על אלוהים שהוא הרבה, שהוא אחד? לא, אי אפשר לומר. עכשיו אני אשאל שאלה יותר מעמיקה. כשאני אומר על אלוהים שהוא קיים, האם מתכוון ברצינות או לא?
לא
ברצינות. לא ברצינות. אז למה אני אומר קיים?
אתה לא רוצה להגיד שהוא לא קיים.
אני לא רוצה להגיד שהוא נעדר מציאות. מה? כמו חי. אבל באותה מידה להגיד שאלוהים קיים, גם זה לא נכון. אי אפשר להגדיר את האלוהות, בכלל בכל הגדרה שהיא, קטגוריות של חשיבה נבראת, ולכן כל הוויכוח האם יש אלוהים או אין אלוהים, הוא ויכוח סרק. שניהם לא צודקים. בסדר? לכן, אנחנו שואלים את עצמנו, מהם עיקרי האמונה היהודית? כמה עיקרים יש ליהדות?
13.
לפי מי? נגיד לפי הרמב״ם
13.
מה העיקר הראשון?
בת ששם
מציאות השם. מציאות השם, אמרנו עכשיו שזה לא נכון. בוא נעשה,
אבל אם אתה תגיד את זה אז בכלל
רגע, רגע, בוא נעשה להיות יותר קצרני. רבינו חזקיה קרסקה צמצם את מספר העיקרים ל-6 ורבינו יוסף אלבוני 3 ו... הרב יוסף אלבו צמצם לשלושה, נכון? של מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר בעונש. וראינו שהרשב"ץ והבאים אחריו צמצמו לאחד, שהוא? מתוך השלושה מציאות השם, לא נכון. יש לכם שלוש אפשרויות, כן?
קושטיין, קושטיין.
טוב. תורה מן השמיים. כלומר, מה שמעניין זה שהחכמים ישראל, כשמנסים למקד מהו התוכן הבסיסי של היהדות, אז הם לא אומרים מציאות השם, אלא תורה מן השמיים. במילים אחרות, אנחנו לא יודעים, אני אגיד את זה בצורה קצת קריקטורית, אני לא יודע אם אלוהים קיים, אבל זה בטוח שהוא מדבר, כי הדיבור, ההתגלות, זאת חוויה שאני נפגש איתה באופן בלתי אמצעי. אני יכול לדבר על עובדה, עובדת ההתגלות. לדבר על מציאות השם זה להכניס כבר קטגוריות חשיבה מטאפיזיות שמעבר ליכולת האדם, ולכן אני בטוח אגיד שטות. אם אני אגיד מציאות השם, זה בטוח שטות. אני אגיד שאלוהים לא קיים, זה גם שטות. כלומר, זה מעבר לחשיבה. אני יכול לדבר על המפגש, האלוהות נפגשת עמי, והביטוי ההיסטורי לדבר זה הנבואה, כן? וזה יכול להיות היסוד של האמונה היהודית. זה גם מה שאומר רבי יהודה הלוי כל השם.
ומה הכוונה בלתי אמצעי?
ולא מתווך. הרב,
המושגים שלנו בלי נזכיר את הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו שמדבר איתנו, אנחנו שיש מישהו.
לא, אנחנו אומרים, הוא דיבר.
זה מה שיש, הוא.
זה אומר שאתה יכול לדבר על מה שחווית. ברגע שאתה אומר, זה אומר ש, אתה כבר עושה הפשטה. ההפשטה הזאת, אין לך ראייה שהיא נכונה. כן, מה אתה אומר?
הנביא לא
עובר, מה?
הנביא.
הנביא זה, לא. אני מדבר עם אתה נביא. כן, הנביא הוא גם בן אדם. בן אדם נפלא, אבל בן אדם. אני חושב, תכף, לא? אז גם אתה יכול להיות נביא. תלוי. זה כבר 2400 שנה שזה לא קרה. אבל איך תדע? אנחנו מקווים שזה יתחדש ביום מן הימים. מה?
יש פה?
מה בעיה?
במאה הסוג השני, במאה היחסיים, כן, יותר מהשוללים, זאת אומרת, פה אני כאילו לוקח יותר, אני כאילו יותר אמיץ, אני קדוש, זה לא שהוא לא קדוש.
כן, אבל זה בשביל ההרגשה הטובה שלך.
פה אני אבל עושה צעד יותר אמיץ, אני כאילו אומר, זה באמת מה שהוא.
אני אגיד לך משהו שאומר רבי אברהם בן אגרא, לפירושו לתפילה. אומרים כמה, המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. אז אנחנו רואים שיש פה שני תיאורים, מאז וממות עולם. מה זה מאז? לפני ימות עולם, נכון? נכון, כסעך, מאז, מעולם אתה. אז הקדוש ברוך הוא נקרא המלך המרומם לבדו מאז. כלומר, בדרך כלל מלך, כדי להיות מלך, הוא צריך עם למלוך עליו. אבל מאז הקדוש ברוך הוא היה מלך מרומם לבדו, בלי עם. לא זקוק לעם כדי להיות מלך. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר מיומה. אחר כך ממות עולם הוא המפואר, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. ומאז שיש עולם, אז הקדוש ברוך הוא מופיע בשלושה אופנים: משובח, מפואר, מתנשא. מסביר רבינו אברהם בן אגרא שהוא משובח בפי הצדיקים, הוא מפואר בפי הבינונים, הוא מתנשא על ידי הרשעים. למה? משובח, מה פירוש המילה לשבח בעברית?
לשיר.
להגיד דברים טובים. אז בספר תהילים אנחנו רואים הגדרה אחרת. לשבח הכוונה לעצור. משביח שאין גלים. השבח, דבר שבו אתה עוצר. לכן אומר רבי אברהם בן אגרא, משובח הכוונה שהצדיקים אינם אומרים עליו שום דבר. תארי השלילה. מפואר, מה זה? זה מה שהבינוניים זקוקים לו, זה תארי היחס. כן? הרבה דאווינים, כן? הרבה פיוטים, הרבה תארים לאלוהות וזה זה, זה נותן הרגשה לבינוניים של קשר עם הבור, כן? מפואר של הבינוניים. הוא מתנשא על ידי הרשעים. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, אז הוא מתנשא. כן? שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים, וזה באמת זה קידוש השם גדול. אז הוא משובח, הוא מכוער, הוא מתנשא ממות עולם על ידי הצדיקים הבינוניים והרשעים, וזה בעצם תואם מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, תארי השלילה, תארי היחס ותארי הפעולות. בסדר? על השלום, כן. נו, אז איך רוצים
לדבר? וירד השם.
אה, זה לדבר על זה. אז אולי ירד השם על הר סיני, אז אם אתה יכול לשאול. נכון, זה גם שאלה. בשביל זה יש המשך. שאלה בדלת. אנחנו זה שלב פשוט. אנחנו מדברים על רוב התיאלית, נכון?
וזה הוא חלק על הרמב״ם.
הוא לא חלק בזה על הרמב״ם. הוא והרמב״ם בשלב הזה הוא אותו דבר. אלא? למרות שאצל חוקרי הכוזרי היו קצת ניסיונות לראות, להראות איזה מחלוקת עם הרמב״ם, אבל את כולם נשאה הרוח. זה לא נכון. אין פה שום מחלוקת בין הרמב״ם לרבי יהודה לוי בתחום הזה. אחר כך אפשר לראות גם הפרקים, פרקים אחרים, אבל פה לא.
מה זה חוק חדיסה?
זה, יש כל מיני מחברים שכתבו, למשל, תולדות האמונה הישראלית, מאת דוד, פרופסור דוד קויפמן, וכן אחד בשם דוד ניימרק, גם כן כתב על תולדות האמונה, וכן יש אחד, פרופסור בימינו, שלום, רוזנברג, כתב גם כן. על הכוזר.
הוא גם אומר שם?
לא, אין פה. לא, הוא לא אומר את זה. הוא לא, זה הוא לא אומר. הוא שואל אותי, לא, הוא שואל אותי מה זה חוקרי הכוזר. אז אני מסביר. כן? יש הרבה הרבה מחקרים שנכתבים על תולדות האמונה הישראלית. אפשר שמעת על ויידה, בטח. לא? שמעת על ג'ורג' ויידה. ועוד אחר. כן? שרל טואטי. כן, כתב.
חוקרי כוזרי או חוקרי תורה.
קאסל. ובנט. ואיך קוראים לו גם הירשפלד, כל ידי חקרו.
זה כמו חקירה ממש בשבת, זאת אומרת כותבים משהו שהוא צריך להודות ומחזים במכות עד שהוא מוכן לחתום.
כן, בסוף הוא נשבר בחקירה. כן, הלאה. כן, מה קרה לך? טוב, אז מה אומר גם? כי אנחנו, אני קורא בעמוד במתת למעלה, כן? כי אנחנו איננו רואים חיים כי במקום שיש בו תחושה ותנועה, והאלוה מרומם מעל אלה. ואם אנו מתארים אותו בתואר חי, איננו מכוונים בזה כי לשלול ממנו תכונות הגופים הדובבים והמתים. כי אכן לפי הסברה הראשונה של האדם, מבט ראשון מה שנקרא, כל שאינו חי הוא מת. אולם השכל אינו מחייב סברה זו. כך למשל, בוא נייחס לזמן את החיים, בוא מפני שהזמן מת. כי אם מפני שאין החיים במוות נכנסים בגדרו. כאילו, מה? כן, אתה לא יכול להגיד על הזמן, זמן חי או זמן מת.
זה נכון, אפשר להגיד שאתה מחלק חיים
במוות בזמן. כן, אבל הזמן עצמו. כן, האם המספר 2 הוא שמח או עצוב?
תלוי.
תלוי במה? אז עצוב
מיליון
בטוח, כן, תלוי, אבל אז אתה עצוב, כן? אבל המספר של עצמו לא חפת לו, כן? כן, נכון? זאת אומרת ש... כן, למשל, אתה מהנדס ויש את מהנדס נכנסים איזשהו מקום. אז האם אכפת לאנשים מזה שהיא אשת מהנדס? לא, זה לא משנה שום דבר. לא, אולי זה חשוב מאוד, אז היא יכולה להגיד, התייחסו אליי ככה, אז יודעים שאני אשת מהנדס, או לא יודעים. השם זה רבע אוף וברקף. הלאה. כי אם מפני... מה? כי אם... טוב. כי אם... הוא נזכר משהו פתאום. כן. כי אם מפני שאין החיים והמוות נכנסים בגדרו, כמו שמאמרך האבן אינה חכמה. האם נאמר שהאבן היא מטומטמת? לא, אי אפשר להגיד על אבנים שהן חכמות, אבל אי אפשר להגיד גם שהן טיפשות, הן למטה מזה. לא התחייב כי תתאר את האבן כנבערה מדעת. וכשם שהאבן עומדת במדרגה נמוכה מכדי שתתואר בחוכמה או בבערות, כך העצם האלוהי מרומם מכדי שיחולו בו החיים והמוות. וכן לא יחולו בו גם האור והחושך. אך אם ישאלנו השואל העצם האלוהי מהו, מאיר הוא שיחולו בו, נענה על דרך העברה מאיר. אור אינסוף. משל, על דרך המשל. מיראתנו פן יתפס השואל לסברה כי כל מי שאינו אור הוא חושך. אולם על צד האמת היה עלינו לענות, רק בגופים יחולו האור והחושך, אבל העצם האלו אינו גוף, ולכן אין לתארו בתואר האור והחושך, כי אם על דרך הדימוי או כדי לשלול ממנו תואר הנחשב אצלנו לחסרון. ובדומה לזה היה לנו, היה לנו לענות, רק בגופים הטבעיים יחולו החיים המוות, אולם העצם האלו מרומם וניסה מזה. אמת.
הוא מכיל את הכל. הרי הוא העניק מהתכונות שלו לכל העולם.
הוא הבורא והם הנברא. הוא הבורא והם הנברא. ולכן אי אפשר לומר שמשהו ממנו ניתן בזולת. זה נברא, זה חידוש מוחלט. זה לא היה בו. יש שיטה נקראת אמנציה, זה לא עובדי עבודה זרה. הם אמרו ככה, מה זה העולם? זה אלוהים קצת מעובה, מעובה. כן? האלוהות נהיית יותר ויותר עבה, מזה נעשה העולם. זה כאילו התקשות, זה מין התגבשות של אלוהות. כן? אבל אנחנו תלמידי משה לא אומרים את זה. אנחנו תלמידי משה אומרים שריבונו של עולם, בינו לבין הבריאה יש דילוג. מהאלוהיות לעולמית, מהנותן למקבל.
מה זה מלוא כל הארץ
כאילו? זה אומר, לפי התפיסה הזאת, שאין עולם.
הרי נגיד,
עוד דבר
שבעולם הוא קיים,
ויש לו
ממשות שהוא
קיים
את כל הזמן.
כן, הריבונו של עולם הוא לא קיים.
איפה האנרגיה הזאת?
הכל על פי רצון השם. רצון השם שלכל דבר יהיה קיום.
והרצון, יש את התכונות של
אור? הרצון אתה יכול לדבר על זה. הרצון אתה יכול להגיד, הרצון הוא שורש כל מציאות. אבל הוא לא רצונו.
אני והרצון שלי ואני כן מפריד את
זה. נכון, לכן גם ברצון האלוהי אתה צריך לעשות הבחנה בין הרצון שלו לבין הנרצה ממך. למשל, אני אומר לך, תעביר לי את המלח בבקשה. אז אתה יכול להכין פה בשני דברים. במה שנתבקשת, כלומר, נרצה ממך לקחת את המלח להעביר אותו אליי, בבקשה, אבל אתה לא יכול לדעת למה אני רוצה. כי אתה יכול לעשות השערות. יכול שאני רוצה שהמרק שלי יהיה מלוח. זה אפשרות אחת. אבל יכול להיות שאני מתכוון למשהו אחר. אני רוצה לבדוק האם אתה מסוגל להזיז את היד, או האם אתה מבין עברית. או הרבה זמן לא היינו בקשר, רציתי לפתוח בשיחה. לא, אתה לא יכול לדעת, אתה רק יודע שממך נרצה להעביר את המלח אל השולחן, אבל אתה לא יודע למה אני רוצה. וייתכן שגם אם זה היה סוכר ולא מלח, למה זה הייתי מבקש ממך? כלומר, זה קשה לדעת. כלומר, לעמוד על ראשית הרצון של הרוצה זה הרבה יותר מסובך מאשר להבין מה הרצון הזה אומר לנו. שאלה?
רגע, אבל
אתה רצון,
מה זה שרוצה מאיתנו, זה
איך מצטרף את הזה? זה, יש תורה ומצוות, למשל. תורה ומצוות זה מה שהשם רוצה מאיתנו, מה השם דורש ממך.
אז זה מה
שנקרא
רצון העילאי שאתה מורא?
זה הרצון המתגלה.
המתגלה זה מה
שאתה
רוצה מאיתנו, ויש רצון אחר
שאתה
לא
יודע כבר? ראשית הרצון. ראשית הרצון, אתה לא יכול להיות על זה. זה הרצון הפשוט. כן, זה אני. כן, מה פירוש חלק אלו הממה? מה פירוש? אני רוצה, כשאתה אומר ביטוי, אני רוצה להבין מה. שאלתך משתמע משאלתך שהנשמה זה חתיכה של אלוהים, נכון? אבל הדבר הזה הוא עבודה זרה, איך אפשר לחלק את אלוהים חתיכות? הרי אם השם אחד לא ניתן לחיתוך, נכון? לכן צריך להבין את הפסוק הזה אחרת לגמרי, זה ביטוי בספר איוב, נכון? ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. איך נמשך הפסוק ביור? אז אם ההמשך הזה נחלת שדי, יש תקבולת, נכון? במקרא. אז חלק במובן של חלק ונחלה, נכון? חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. אז אני שואל, מה פירוש המילה חלק בהקשר של נחלה?
זה שייך לו.
זה שייך לו, זה חלקו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתעניין מה חלקו בעולמו, נשמת האדם בחלקו. כמו שמצוין אתה אומר, כי חלק השם עמוק. אנחנו חלקו. יעקב חבל נחלתו. הוא נחל אותנו.
שמה היא בארץ להשם?
חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו. שמיים וארץ קניין אחד, ישראל קניין אחד, תורה קניין אחד, נכון? את המקדש קניין אחד, אברהם קניין אחד. אז חמישה קניינים יש לו. אז אחד מהקניינים זה ישראל. כל מה שלא שמיים וארץ.
אנחנו לא חלק משמיים וארץ?
לא, אתה שמיים וארץ? אתה שמיים או אתה ארץ? זה אפר, אפר זה לא ארץ.
אפר זה לא
ארץ? אפר זה ארץ, בסדר.
החיות והצמחים זה חלק משמיים וארץ?
מה?
אני ככה
חברה. לא, 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 לא. שמיים וארץ נפח.
אז החיות והצמחים לא שלו?
זה לא קניין שלו. לא קניין. קניינו הכוונה שלמען זה נעשה הכל.
מה זה לי
הזהב?
יש כל מיני ביטויים
של... לי זה לא נדע קניין. משהו אחר. אבל אתם רוצים שאנחנו נתקדם בכוזרי, או אתם רוצים לשאול עוד כל מיני שאלות מהסוג הזה? טוב. עכשיו, בואו נמשיך. אך אם יאמר עליו חי ולא בחיים כחיינו אנו, זאת היא באמת כוונתנו בזה. כי אנחנו מעולם לא הבינו חיים מלבד חיינו, והרי זה כאילו אמרנו, איננו יודעים מהו האלוה. אבל אם אתה אומר ירוק, אבל לא כאילו ירוק כמו שאתה מכיר, זה בסדר, כי בזה אמרת כלום. אמרת שום דבר. זה או כלום, זה אותו דבר. אתה אומר, כפול, אבל לא כפול כמו הכפולים. אז מה זה כן?
או אחד ולא דמיין.
כן, אז זה ביטוי בזוהר. אנ חכים ולא בחוכמה. אנ הוא מבין ולא בבינה. מעניין שגם הרמב״ם מורה נבוכים משמש אותו ביטוי. חכם ולא בחוכמה, ונבון ולא בבינה. כן. הרמב״ם, מורה נבוכים. אומרים חוקרי הזוהר, מכאן שבעל הזוהר קרא את מורה נבוכים. שהלכה, שהייתה באונייה, בדרך לארץ ישראל, אז שאלה אותה איזה נזירה, מה את הולכת לעשות בפלסטינה? אז מה שאנחנו שאלה, נו, תגידי את. אמא, אני הולך לשם, שמה, הקבר של אלוהינו נמצא שם. אז אמרה לה, האמא של הרב קוק, מעניין, האלוהים שלי חי שם. כן. אז זה ביטוי נגדי, מה שאומר, זה ביטוי נגדי לאלוהים איתי, אשר עם כל פעולה יוצאת מן. וכן אין לנו אומרים על האלוה אחד, כי למען שלול ממנו את הריבוי, לא למען יחסו את האחדות, כמובן שיש לשם אחדות אצלנו, כי האחד אצלנו דבר מורכב חלקים גדולים, כי הוא מוכר עצם אחד, שריר אחד, גוש מים אחד וגוש אוויר אחד, וכן אתה אומר בנוגע לזמן, ויחד אימו לגוש מקובה מחלקים יורחד שמה אחד, אולם העצם האלוהים מרומם מעל כל חיבור ופירוט, הרי שאין אנו אומרים אחד על האלוה, כי אם כדי לשלול ממנו את הריבוי, וכן אנו אומרים עליו ראשון, לשלול ממנו את ההתאחרות, לא לייחס לו תחילה, וכן אחרון, לשלול ממנו את הכליה, לא לייחס לו סופיות. כל התארים האלה אינם דבקים בעצמות האלוה, ואינם מחייבים בו ריבוי. ברוך ה' בעולם, אמן ואמן.